טוב, עד עכשיו אנחנו דיברנו הרבה מאוד על, נכון, הרמב"ם המשיל את עבודת המידות לעבודת בריאות הגוף, כמו שכן, כמו שאדם עושה כל מיני פעולות כדי להביא את הגוף שלו למצב של בריאות, כך אדם עושה כל מיני פעולות כדי להביא את מצב הנפש שלו לבריאות. מה זה נפש בריאה לפי הרמב"ם? נפש מאוזנת, כלומר כוחות המידות, הנפש, הן מאוזנות אחת עם השנייה, אף אחת לא נמצאת בקצה והכל בסדר. אבל עכשיו בפרק חמישי הרמב״ם בעצם הולך צעד אחד קדימה. מה הכוונה צעד אחד קדימה? הרי גם אם אדם הוא בריא, מה נותן לי? נגיד אדם מגיע לידי שהוא בריא, נו מה עכשיו? מה הוא עושה עכשיו עם החיים שלו? אם הוא לא מרגיש טוב, עכשיו הוא עוסק בלהיות בריא. נניח בן אדם, לא עלינו, שעבר רגל, בסדר? עכשיו חודשיים גבס, ואחרי זה עוד חודשיים פיזיותרפיה, אוקיי? חצי שנה הוא סביב הדבר הזה. נגמרה חצי שנה, הרגל הבריאה לגמרי. נו, מה יעשה עכשיו בחיים? אין לו מה לעשות. מה התשובה? מה זאת אומרת? עכשיו מתחיל הכל, נכון? כלומר, ברגע שאדם בריא, עכשיו אפשר להתחיל לעשות דברים. אדרבה, כשאדם חולה, זה מונע ממנו. אז מה אני בא לומר? שלהגיע למצב הבריאות זה לא מטרה בחיים. זה... בריאות זה דבר חשוב, אבל העיקר זה לא הבריאות. כן? כי הבריאות היא בסך הכל המצב שמאפשר לנו להתחיל לחיות את החיים. כי אם אדם חולה, אז הוא לא מצליח לחיות את החיים בצורה טובה. אותו דבר אומר הרמב״ם גם עבודת המידות. עבודת המידות בסופו של דבר, להביא את הנפש למצב המאוזן הזה, זה עדיין לא התכלית. זה עדיין סוג של אמצעי. עכשיו זה מתחיל לאפשר, עכשיו זה מאפשר לך משהו. כל עוד אדם, המידות שלו לא מאוזנות, אז זה לא מאפשר. כשהמידות מאוזנות, עכשיו זה מאפשר. עכשיו השאלה, מה זה מאפשר? כי באופן פשוט, לנו הרבה פעמים נדמה שעבודת המידות היא איזשהו תכלית. זה העניין, האידיאל הוא להיות ענב, האידיאל הוא להיות נדיב. אבל זה לא נכון. כי להיות נדיב, זה כבר, זה כמובן אידיאל, אבל זה לא האידיאל. כי להיות נדיב, עכשיו זה מאפשר לך משהו. זה קצת, אתם בטח יפה מאוד, אני שמח שנזכרתם, כי זה מחזיר אותנו לשיעור הראשון. נכון? שלמדנו השנה בשמונה פרקים. אתם זוכרות שעשינו את זה? מה ההבדל בין תורה מצוות לעבודת המידות? ואפילו ציור על הלוח. אוקיי? זוכרות? יפה מאוד. אז מה אמרנו?
זה מעגל.
לא, שאמרנו שזה כמו כלי ואור, נכון? איך?
עבודת זה הכלים שיכולים להפעיל את
התורה. יפה, את האור האלוקי, ואז יוצא שיש לי שתי פעולות. דרך תורה ומצוות, אני כאילו מושך אורות אלוקיים עליי, ועבודת המידות היא הופכת אותי לכלי שבכלל האורות האלה יכולים לחול בהם. נגיד, הגמרא אומרת על מישהו שהוא גאוותן, שאומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. במילים אחרות, הכוונה, האור האלוקי לא יכול לשרות במישהו שהוא גאוותן, כי הגאוותן הוא אטום. דרך אגב, אותו דבר זה העניין של טומאה. כן, טומאה וטהרה, זה מתייחס לגוף, זה לא מתייחס נכון, סדר טהרות במה הוא עוסק. בטהרה של בני אדם, טהרה של בגדים, טהרה של כלים, טהרה של מקומות. במילים אחרות, טהרה תמיד מתייחסת לכלים שהקודש אמור לחול בתוכם. אז אם אתם, לא אם, סליחה שאני כל פעם אומר אם, זה סתם שיגעת לשום. אתם ודאי זוכרות, כמו שדיברנו באותו שיעור, שזה אמרנו שמה ההפך מקדושה? תומה. מה ההפך מתארה? תומה. אז שאנו, איך יכול להיות שתומה זה גם ההפך מקדושה וגם ההפך מתארה? תשובה, קדושה ותארה זה היינוח. קדושה מתייחס לאור עצמו, טהרה זה מתייחס לכלים. באמת קדושה חלה בעולם רק אם יש שילוב בין אור לכלי שיכול להכיל אותו. הטומאה היא אטימות הכלי בפני האור, מה שלא מאפשר לא את הקדושה ולא את הטהרה. לכן טומאה היא בעצם ההפך מקדושה וטהרה. זה סתם לעשות סדר במושגים. כן, אמרנו שטומאה זה ההפך מקדושה והפך מטהרה. למה? כי מה זה בעצם קדושה וטהרה? אנחנו רואים את המילים האלה, אבל זה נראה לנו עין נוער. קדושה, טהרה, כל אותו דבר. אבל יש סדר במסדר שנקרא קודשים, סדר שנקרא טהרות. אז כנראה זה לא אותה מילה. קודשים, הכוונה בכלל, קודש מתייחס למה שבא מלמעלה למטה. כל דבר שאנחנו מייחסים אליו, לא קודם, סליחה, אוקיי? כוונה, איזשהו גילוי אלוהי ברמה כלשהי. אבל הכלל הוא, כמו שנשמה לא יכולה לרחף פה באוויר בלי גוף, כל הערה אלוקית, כל איזה ניצוץ אלוקי, כל דבר שבא מלמעלה, כדי להיות, להופיע בעולם, הוא חייב להתלבש בלבוש כלשהו. הנשמה והגוף זה בסך הכל דוגמה אחת להרבה סוגים של נשמות, הרבה סוגים של כלים. אוקיי? כלים זה כמובן, בראש ובראשונה, בני אדם, הם הכלים הכי, נקרא לזה, אידיאליים, או בעלי היכולת, בני אדם, בדגש על עם ישראל, זה בעצם, או, כן? הכלים הכי מזוכחים, או בעלי יכולת להכיל אור אלוקי מאוד עליון, שהכלי הכי גדול זה עם ישראל ככלל, שהוא יכול להכיל את אור השכינה, שזה האור אלוקי הכי גדול. אבל גם בדומם יש את זה. יש 10 קדושות בעולם. ארץ ישראל, בירושלים, ולפנים מהחומה, כן, המשנה מונה 10 קדושות של מקום בתוך ארץ ישראל. כלומר, אחד זה ארץ ישראל, 9 זה בתוך ירושלים, עד הר הבית, עד בית מקדש. אז אנחנו רואים שגם במקומות יש, מה הכוונה מקום יותר קדוש? מקום שבעצם בפוטנציאל שלו להכיל קדושה יותר גדול. הוא מסוגל להכיל קדושה יותר גדולה מאשר מקום אחר. זה בדיוק כמו, לא יודע מה, מכשירי חשמל, נכון? כל מכשיר חשמל, בונים אותו בצורה שיש לו איזה איכות, כמה עוצמה של זרם הוא יכול להכיל, אוקיי? אז נגיד, יש לנו בשקעים 220 ואט, נכון? אבל יש מכשירים שדורשים יותר חשמל, אז הם מחוברים לשקעים שיכולים לעשות 500 ואט, אבל אם תכניס מעברי רגיל, או אפילו מסגן רגיל, משהו של 500 ואט, מה יקרה? יישרף. כשאור גדול מופיע בעולם על משהו שלא מסוגל להכיל אותו, אז הכלי נשבר. זה מה שנקרא שכלים נשברים. כלי נשבר, הכוונה, הוא מתרסק, כי הוא לא מסוגל להכיל את האור הזה. לכן למשל אומר המערה שלגויים אסור לשמור תורה. כי אם גוי ישמור, כתוב גוי ששמר שבת, חייב מיתה. מה באמת, הורגים גוי ששומר שבת? לא. הכוונה חייב מיתה, אומר המערל, הוא מושך על עצמו אור שאין לו יכולת להכיל אותו, זה לא יעשה לו טוב. אותו דבר סתרי תורה. למה לא לומדים סתרי תורה, כל אדם מלמד מיסטר? מה זה סוד? לא מגלים? ואף, אין סודות בחברה, נכון? למה לומדים ניסטר? כי ניסטר זה אורות גבוהים. ומי שילמד תורת הנסתר בלי שהוא מוכשר לזה, הוא פשוט השתגע. עיין ערך, נכון, 4 נכנסו לפרדס. 1 מת, 1 הציץ ונפגע, 1 כף יצא אפיקורס, ורק רבי עקיבא יצא בשלום. טוב, אז הפרדס שלהם כמובן זה לא, זה משהו מאוד מאוד עליון. אבל עדיין, יש בזה, כן, זה משהו עקרוני. נדב ואביהו, בני אהרון, כן? שהם הקריבו אש זרה, הם ניסו למשוך על עצמם הערה יותר עליונה ממה שהעולם מסוגל להכיל. מה קרה להם? נשרפו. ככה זה. אוקיי, כמו שזה בטבע, מי שלא מוכשר לחום מסוים, האש שורפת אותו, ככה זה גם בעולם הרוחני. לכן, אז עכשיו אני חוזר למה שפתחתי. מה מאפשר לי, אם הנפש שלי יותר ויותר מוזן? כמובן יש אין סוף דרגות, כן? זה לא on-off, זה לא, יש לי מידות טובות, אין לי מידות טובות. אף אחד לא נמצא ככה, אלא בכל רגע נתון יש לנו הרבה מידות טובות ויש לנו גם מה להשתפר. מה מאפשר לי המידות הטובות? מה מאפשרות לי המידות הטובות? הן מאפשרות לי איך? בדיוק, זה עצמו הרחבת הכלי. כלומר, אדם עם מידות יותר טובות הוא בעצם כלי גשמי יותר מזוכח. ממילא אדם כזה יכול להגיע לדבקות יותר עליונה מאשר המידות הרעות. לכן יוצא, שימו לב, מין חידוש קטן, שכשמבינים לעומק את המידות, מבינים שזה לא רק בין אדם לחברו, זה גם בין אדם למקום. כי בעצם עבודת המידות היא לא רק נפקא מינה לשאלה כמה לאנשים שסביבי נחמד וטוב להם כשאני פה, זה נפקא מינה גם לקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. זה לא שאדם יכול להגיד, בסדר, אז אני לא מסתדר עם השכנים, לא אכפת לי החברים, אני העיקר זה דבקות בהשם. זה לא עובד ככה. כי הפוטנציאל שלך, שלנו הוא קטן, אם המידות הוא לא מתוקנות, וכמובן בהתאמה, כן.
מה עדיף, אדם שיש לו כלים ממש עדיף, נגיד יש לו מידות מאוד טובות, ואין לו כאילו תאורה אלוקית בתוכם, או אדם שיש לו כאילו אור אלוקי, בלי הכלי, בלי כלים בכלל, אין לו מידות.
שאלה מצוינת, והתשובה היא לא זה ולא זה. צריך להיות אדם עם מידות טובות ותורה ומצוות.
אבל אדם עם כלי, לפחות יש לו כלי.
כן, אבל זה כלי ריק. כן, אבל אם זה כלי ריק, אז מה, הועילו חכמים בתקנתם?
אין דבר עדיף?
יש, תוך כדי שאמרת את זה, נזכרתי בדרך ארץ קדמה לתורה, ותורה קדמה לדרך ארץ. זה היינו הך, כי זה בסוף זה שני צדדים של אותה מטבע, לכן אי אפשר באמת להפריד. מצד ש... כן? ודאי ש... זה שני מגונים בעינינו, תבינה? אדם שיש לו מידות טובות, אבל אין לו תורה, זה... שוב, אני מדבר אחר... נו, בסדר, מה המידות האלה, מה... זה נחמד. בוא נגיד, זה גם גוי יכול לעשות. בסדר? אז אין פה חידוש גדול. אבל, מה?
איפה שכתוב
דרך ארץ קדמה לתורה? כן. זה כמו, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. כי זה גם היינו הך, תביני, זה לופ כזה. כי בסופו של דבר, בלי תורה, התורה, ואצל רוב האנשים, התורה היא האמביציה לעבוד על המידות. נכון שיש כל מיני צדיקים בודדים כאלה, שנולדים כאלה מאוד ישרים וטובים, אבל באופן כללי בחברה, קשה מאוד להיות בעל מידות טובות מאוד, בלי תורה.
יש מלא אנשים שלא שומרים תורה, ויש להם מידות טובות.
נכון, אבל כמו שאמרתי, זה יכול להיות. אז הם אנשים עם מידות טובות, אבל הם לא, אבל אין קדושה בכלים האלה. אז זה כלי ריק, אז מה, אנחנו מה... כלומר, אפשר להעריך אותם מצד זה שוואלה, ביחס לחברים שלו, לאנשים אחרים, הוא פחות, אבל... זה כמו ליצור, לא יודע, מזגן, בלי חיבור לחשמל, אז מה תעשי איתו עכשיו? בקופסה הזאת. מבינה? זה לא האידיאל. זה, בסוף גם זה אמצעי. אוקיי?
זה עבודה שצריכים לעשות
במקביל
לעבודה
הכלים ועל האורס. אנחנו כל הזמן עובדים במקביל, כל הזמן, שאלה טובה. דרך ארץ קדמה לתורה, זה לא בא לומר שאת, אוקיי, בואו ניתן אחר 80 שנה נבוא, כי אז כולנו נמות עוד לפני שנקיים מצווה אחת. כי גם אחרי 120 שנה לא בטוח נצליח להגיע לדרכה, שנעבור ונגיד זה. זה עובדים בשני החזיתות. גם תורה ומצוות, גם עבודת המידות, גם עבודת המצווה, יש איזה מצווה כללית והלכת דבקת, כן, והלכת בדרכיו את הקדוש ברוך הוא. בסוף התורה היא גם די מחייבת אותנו לעבוד על המידות. אפשר באמת לנתק את זה. אוקיי? מבחינה מעשית אנחנו עובדים בכל החזיתות. אני בסך הכל אומר כדי שנבין שיש פה איזה מורכבות, איזשהו שלמות אחת שבנויה משתי מרכיבים, גם המרכיב של האור וגם המרכיב של הכלי. אוקיי? אני אומר סתם, זה אפילו ברמה של, לכן אומר, תשימו לב שדברי תורה לא מקבלים תומה. למשל, דברים קדושים לא מקבלים תומה. מי יכול לקבל תומה? רק הגוף, נכון? מה אביא אותם תומה?
מה?
לא, הגוף של אדם שהוא מת. אוקיי? כלומר, גוף בלי נשמה זה אבי אבות התאומה. אז זה מלמד אותנו מה זה התאומה. התאומה זה כל דבר גשמי שהוא אטום מאיזשהו אור אלוקי. גוף מת זה כאילו הכי גדול, הכי מקסימלי שיכול להיות, אבי אבות התאומה, אבל כל ענייני התאומה זה בעצם כך. אוקיי? לכן, בפרק הזה הרמב״ם אומר לנו, אוקיי, אחרי שהבנו את עניין עבודת המידות, אבל מה, לאן כל זה הולך? ופה אומר הרמב״ם, זה הולך בעצם לדבקות בקדוש ברוך הוא, או להשגת השם בשפה של הרמב״ם, או במילים שלנו, להיות, אפשר להגיד, צינורות נאמנים לאידיאלים האלוקיים.
הרב,
כן.
האם אין תומכם תורה ותומכם תורה כל זה? אז זה הוראה, או שזה שכר
ולא נפש? זה לא זה ולא זה. צריך כל המשנה באה לומר שכאילו זה שני דברים שונים שתלויים אחד בשני. אם אין קמח, אין תורה, נכון? באופן פשוט.
זה עובדה?
זה די עובדה כזה, כן, זה עובדה. מי שנגיד לא אוכל, אז לא אוכל לימוד תורה, נכון? אבל גם בלי תורה אין קמח. כלומר, בלי לימוד תורה, אז בעם ישראל לא יהיה שפע גשמי. כי שפע גשמי תלוי בתורה. והתורה בשביל להתקיים צריכה שפע גשמי.
אבל אופה. אנשים פרטיים... אנשים פרטיים, אז הם
נגיד
חיים
בלי חיי
תורה, וכן
חיים
בלי שפע.
בסדר, אז א' זה באמת, לא, חז"ל לא דיברו על אנשים, לא, זה לא הנושא, אנשים בלי תורה, אלא הכוונה באופן כללי, זה כמו גוף ונשמה, להגיד שאם אין גוף ונשמה, אין נשמה, אין גוף. מה זאת אומרת? ברור שיש גוף ונשמה, נשמה בלי גוף. הכוונה, תשים לב שהם שני מרכיבים שמשלימי, שביחד הם בונים איזה אידיאל שלם. זה בעצם אותה. לא להפריד ביניהם, זה מה שחזר רוצים להגיד לדעתי. תורה ודרך ארץ, חזר אומרים, אל תפריד ביניהם כי הם מתחברים ביחד. קמח ותורה, אל תפריד ביניהם, הם מתחברים ביחד. גוף ונשמה, אל תפריד ביניהם, מתחברים ביחד. זה נראה לי העיקר הכוונה.
זה גישה של
החרדים להם? מה?
דרך ארץ ותורה?
ברור, מה זאת אומרת?
אז איך הם לא דוגלים?
בציונות? בטח הם דוגלים בציונות. מכירה חרדי שלא רוצה שגאולת ישראל תהיה ושיבוא מלך המשיח?
הם לא מאמינים שהמדינה היא...
הם לא חושבים שהמדינה כמו שהיא עכשיו היא שייכת לגאולה.
זה
עדר
של משהו. והם פועלים כאילו צבא נגיד.
נו, מה הבעיה הולכת לצבא?
הם תכלס, הם חיים רק תורה, הם לא חיים צבא, הם לא חיים דרך ארץ. זה לא רק, זה הרבה.
איזה דרגה השתחררת מהצבא? לא עשית צבא? די, לא מאמין.
לא
לקרוא שזה... אתם לא בקרה כאן כולם?
בנים ליחידה לשמיעה.
מה הקשר בנים? את מאמינה? לא הבנתי, לא הבנתי. את אין לך דרך ארץ? בגלל שלא עשית צבא או לא תעשי? סליחה שאני שואלה, לא יודע, פעתי בפני הכל, לא סוגו כל אחת, אבל לא משנה.
שבדלת בנים לבנה.
למה? דרך ארץ קדמה לתורה. אבל דרך, אבל את עוד יותר קושייה, איך יכול להיות שפטרו אתכם מדרך ארץ? את צודקת שהלכתית אותו מצבי, אבל איך יכול להיות? אבל שאלתי שאלה, מה דרך ארץ זה צבא? מה זה קשור? מה זה קשור עכשיו דרך ארץ קדמה לתורה? מה זה קשור לצבא? הם לא אנשי מעשה. מה זאת אומרת לא אנשי מעשה? מה הכוונה לא אנשי מעשה? את יודעת, אני מתלבט איך לענות על השובה לשאלה הזאת, או לענות עניינית ולהסביר במשך 3 שעות הקרובות מקצת מה שהחרדים תורמים למדינה, או לענות תשובת אחרת ולהגיד תפסיקי לקרוא ויינט או לראות חדשות. כי זה חלק משטיפת המוח שהתרבות החילונית מעבירה אותנו ומשבשת את דעתנו, כאילו המדינה של החילונים, כאילו הם היחידים שעושים פה משהו לעם ישראל, וכל השאר פרזיטים. זה עולה מדברייך, לא שבהכרח את שמה לב לזה. כי מה זאת אומרת החרדים תומכים למדינה? נשאל אחרת, האם החילונים תורמים למדינה? עד כמה שאני יודע, התנ"ך מלמד אותנו שחוסנה של מלכות ישראל תלוי בתורה ומצוות. אין שוויון בנטל בחברה הישראלית היום. יש 20% שמתמסרים לתורה ומצוות, והם היחידים שנושאים בנטל הרוחני בעם ישראל, שכל אחר חיים בהפקרות, עושים הבא להם. זה לא נקרא שוויון בנטל. אבל הקושיה היא לחילונים, לא על החרדים. מי פתר אותם משבת? מי פתר אותם מצניות? עד כמה שאני יודע, נכון? בית המלכות ישראל חרבה בתנך לא בגלל שלא התגייסו לצבא. ככה אני למדתי בתנך, ככה חזאים מלמדים אותנו, ככה אנחנו אומרים בשמע ישראל, שהמצב הרוחני בעם ישראל הוא קובע את המצב הגשמי. אז מי תורם למדינה? קודם כל הצדיקים, מי שלומד תורה, מי שמקיים תורה מצוות. אגב, לא כל החרדים לומדים תורה, גם מזה צריך לצאת מהסטיגמה הזאת, אוקיי? מיעוט לומדים תורה, אוקיי? אבל לא משנה, החברה הזאת היא כחברה שמתמסרת לתורה ומצוות. הם נושאים בנטל הרוחני, הקושייה לחילונים. מי הרשה לחילונים? לא לשאת בנטל. ועוד לא רק זה, אנחנו יודעים שיש עבירות שמסלקות שכינה, נכון? עבירות שמסלקות שכינה, אחד מהם זה קדושת המחנה. אנחנו יודעים שככל שעם ישראל חי חיי קדושה וצניעות, יש יותר השראת שכינה. כשאין צניעות וכשיש חיי הפקרות ופריטות, זה מסלק שכינה מעם ישראל. כלומר, לא רק שהם לא עוזרים ועושים את חלקם הרוחני, הם אפילו פוגעים בעם ישראל. חילונים, כלומר חילונים, הכוונה אנשים שעוד בהגדרה ובמוצר לא שומרים תורה ומצוות, וזה לא משנה מה הם חושבים על זה, מבחינה אובייקטיבית, זה פוגע בעם ישראל. מישהו צריך לתת את הדעת על זה, לא? לא לימדו אתכם שהרב קוק אומר את מה שאמרתי עכשיו? איזה קטעים, איך תמיד את הדברים יש לרב קוק לא מכירים? ממיתים את נשמתה של האומה. ככה הרב קוק כותב על, הוא מדבר על חילונים שהיו באמת ככה כופרים, כן? הלכו עד הסוף מתוך אידיאל, ושירתו בצבא. אוקיי, אנשים ש... אחד שאל את הרב קוק, רצה שהוא יכתוב מאמר להספיד, להספיד שני חבר'ה מ... וואי, או כפר יחזקאל, או משהו, אחד מהאלה של השומר הצעיר שם בצפון, והוא רצה שהרב יכתוב הספד, שנפלו למה? על הגנת המולדת, לא הצבא, אבל הם עדיין, זה היה שמירה, הם שמרו, והרבים תקפו אותם ורצחו אותם. אז הרב קוק כותב לו, אני לא בטוח שאפשר להספיד אנשים כאלה, אנחנו צריכים להצטער על מי שפורש מדרכי ציבור, על אותם אלו שפוגעים בעם ישראל, אחים אהובים סנויים, ככה קורא להם הרב קוק, ממיתים את נשמתה של האומה במעשיהם. אבל את זה אנחנו לא אוהבים ללמוד, כי זה הורס לנו את הדתי הכול הזה שאוהבים אותנו, אנחנו הכל בסדר ומשתלבים בעם ישראל וכו'. בסדר? בקיצור, אני בא לומר, סליחה שאני, זה לא אישי כמובן, כן? אני רק בא לומר, כי מה שאתה שואלת זה מה שכולם שואלים כל הזמן. אני אומר, אם אנחנו, יש לנו בעיה עם החרדים ולא עם החילונים, יש לנו בעיה מאוד עמוקה בירת שמיים. מאוד מאוד עמוקה, תדעו את זה. אחרי שנהפוך את הסדר, וקודם כל נבין שהשותפים הטבעיים שלנו זה החרדים ולא החילונים. אוקיי? ככה לפחות הרב קוק חשב שהשותפים הטבעיים שלו זה החרדים ולא החילונים. אז עכשיו אפשר גם לדבר על... ולא שאני מסכים עם כל דבר שקורה בעולם החרדי. מצד שני, גם יש לי ענבה. הם לא עובדים אצלי. אוקיי? ואם הראו מעלתו, בסדר? החרדים חושבים אחרת ממני בכל מיני דברים, וזה זכותם המלאה. ולו ולו דברי אלוקים חיים. וזה בסדר. הבעיה שלנו זה החילוניות. הבעיה שלנו זה לא לגייס את החרדים, זה להחזיר בתשובת החילונים. שנעשה, תעמוד במשימה הזאת, תאמנו לי, הכל פה יראה אחרת. לכן, אם, אני אומר עוד פעם, תדעו את זה. ומה שאומר אחר זה גם מגובה על ידי אחד מגדולי ישראל. שפעם דיברתי איתו באחד על אחד על הסוגיה הזאת, ואמר לי חד משמעי, מי שיש לו, מי שמרגיש יותר קרוב לחילונים מלחרדים, יש לו בעיה עמוקה מאוד בירת שמיים. שאומר עמוקה מאוד, זה לא הכוונה שהוא לא דתי, הוא יכול לצדיק גדול, אבל משהו בתפיסה הבסיסית שלו, של... כמה אתה מבין שהקודש זה דבר ממשי ואמיתי, אז פספסת משהו. כי הישיבות ובתי המדרש זה הריאות של עם ישראל. שם נושמים חמצן, זה תחנות הכוח שמשם החיילים בשדה הקרב שואבים את, את, את הגבורה ואת עצומות הנפש. ביום שנסגור את השלטר בישיבות, לא תישאר גבורה בשדה הקרב. מה, אתם לא יודעות את זה? מה, אנחנו לא מכירים איך עם ישראל עובד? אני לא חושב שאני אומר פה משהו שלא שמעתם אף פעם. רק אנחנו לא חיים את זה. זה לא מספיק טבוע בנו שהקודש זה אמיתי. אנחנו חושבים שאמיתי זה הצבא, אמיתי זה מפעלים, אמיתי זה הייטק, אמיתי זה קשרים ובניינים מהקומות. אבל אם הוא תורה זה כזה מופשט כזה. כי אנחנו מחונכים על ידי התרבות החילונית. לא רק בערכים שלהם, אלא אפילו את התורה אנחנו מתייחסים אליה בעיניים חילוניות, כי ככה הם לימדו אותנו להסתכל על התורה. פה זה מתחיל. ברור, הוא מקולקל, לא שהוא לא מספיק טוב, הוא מקולקל. מה הכוונה מסבירים? מה זה החינוך? עוד פעם. איפה נמצא החינוך הזה? לא. במדיה. ברחוב. אף אחד מהמורים שלך והמורות שלך, אפילו מהגננות, לא לזה התכוונו. אבל אנחנו צריכים להגיד את האמת. המחנך הכי גדול שלנו זה המסך. וברגע שהמסך הוא המחנך שלנו, זה חינוך מקולקל.
אבל אני לא מדברת דווקא על צבא. פשוט בכללי, אני לא מבקשת שלחרדים יש איזושהי תחושת מעורבות כלפי כל עם ישראל.
נכון, את צודקת. נוכל להגיד את זה לחבדניקים?
לא.
למה לא?
אבל אני לא...
כי הוא שואל אותך למשל, תגיד, אכפת לך מיהודים שגרים בחוץ לארץ? את מוכנה לעשות משהו בשבילהם, או שאת ככה מוכנה רק לעבוד פה בארץ ישראל? אני לא מבין מאיפה עוד פעם, זה עוד מסר חילוני, שהחרדים לא אכפת להם את זה. חרדים אכפת להם מעם ישראל לא פחות מאף אחד שיושבת פה בחדר. לא להתבלבל. תעשו הבחנה בין מדינת ישראל לעם ישראל. זה לא אותו דבר. ודאי שלחרדים אכפת מכל יהודי בעם ישראל. מה קרה לכם? זה א' ב' בתורה, מה אמר? מישהו לא יודע את זה? זה קשור לאהבת עם ישראל. זה לא קשור, סליחה. לא קשור. לא קשור, סליחה שאני אומר. אין שום קשר. אני אמרתי דבר פשוט. אמרתי דבר פשוט. יש עם ישראל ויש מדינת ישראל. והשטחיות הזאת, אני אומר זה בכוונה, אתה קצת בוטה, כי אני רוצה לנער פה קצת. זה שאנחנו כל כך שטחיים ולא מבינים את ההבחנה, שנייה חברים, לא מבינים את ההבחנה בין יחס למדינה לבין יחס לעם ישראל, זה קושיה עלינו, לא על החרדים.
אז אני לא מבינה למה, כאילו,
קודם כל זה כבר דבר טוב שאמרת. אני לא מבינה. נכון, אז אפשר ללמוד. יש לנו טענות עוד לפני שלמדנו בכלל. הגענו למסקנות מבלי שאי פעם נכנסנו לבירור רציני בסוגיה הזאת.
אנחנו מאמינים במדינה ולא מאמינים בעובדים,
אנחנו רואים במדינה, בגוף הריבוני של עם ישראל בארץ ישראל, דבר קדוש, ויש בזה אפס לגיטימציה לכל התרבות החילונית. אין שום קשר בין מדינה לתרבות החילונית. אנחנו רואים במדינה תהליך של חזרת עם ישראל לציון, קיבוץ גלויות, גאולת ישראל, כן, הקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי עמו ישראל. זה מה שאנחנו רואים במדינה. זה נטו דתי. משהו פה נותן לגיטימציה למשהו בתרבות החילונית? מה פתאום? תרבות החילונית זה דבר רע. אוקיי? זה רע לנו, זה עוד יותר רע למי? לחילונים בעצמם. אז עד רבה, מי שבאמת אוהב את עם ישראל, כדאי שיחשוב איך הוא מציל אותו מהביצה. פעם היה ביצות גשמיות עם חולרה וכל הדברים האלה. היום יש ביצה חדשה, ביצה תרבותית, שנקראת התרבות החילונית. מישהו מוכן להציל את עם ישראל? או שאנחנו דואגים לעצמנו ונותנים לאחינו לטבוע בים, בים הדעות האזויות שמשתלטות היום בתרבות החילונית? מי שאכפת לו מעם ישראל לא יכול לשבת בצד ולהיות שלב ועדיש כלפי התהליכים שקורים בחברה החילונית. האחים שלנו טובעים במקום הכי תמה והכי נמוך שיש, ולנו לא אכפת. אבל מה מפריע לנו? החרדים הולכים לצבא. כן. ואיך אגב בסוגריים, מבחינה מספרית יש יותר חילונים שלא מתגייסים לצבא, מאשר חרדים שלא מתגייסים לצבא. סגור סוגריים, סתם שתדעו, כן.
אז לא יודעת מה יחס החרדים לארץ
ישראל? ארץ ישראל ארץ הקודש?
כן, אז למה הם לא עושים שאלה שום דבר?
מה צריך לעשות בשביל ארץ הקודש?
זאת אומרת, ליישב אותם.
להשב את ארץ ישראל, גרים בה, מה זאת אומרת?
כן,
את יודעת שהחרדים גרו פה לפני הדתיים? מי הראשונים שהגיעו פה לארץ? עוד לפני שהרצל נולד? החרדים. מי הקים את פתח תקווה? בזכות מי יש לנו את ירושלים? שליש מתושבי יהודה ושומרון הם חרדים. נכון, הם לא חושבים שהמדינה היא מה שאנחנו חושבים. מה הבעיה? למה אפשר לחשוב ככה?
למה? לא, אז למה העובדה שאנחנו לא חושבים ככה? אנחנו צריכים לחשוב כמו
החרדים? לא, כי זה מחלוקת. מי שהרב קוק זה הרב שלו מתייחס למדינה בצורה מסוימת. מי שלא הולך עם הרב קוק יש לו גדולי ישראל אחרים. אלו ואלו דבר אלוקים חיים. אבל מה זה קשור בין היחס למדינה ולבין היחס לארץ ישראל או לעם ישראל? מה, אנחנו המצאנו את המושג ארץ ישראל? עד כמה שאני זוכר זה כתוב כבר בספר בראשית. אנחנו המצאנו עם ישראל? עד כמה שאני יודע זה כתוב בכל התורה כולה. מה, אנחנו פתאום, מאיפה נכנסנו לעצמנו? כאילו רק לנו אכפת מעם ישראל. והרבה מובנים מסוימים, יש הרבה תחומים של החרדים הרבה יותר אכפת מאיתנו. גם ארגוני החסד רובם חרדים ולא דתיים לאומיים. גם ארגוני החזרה בתשובה רובם המוחלט חרדים. אם אנחנו כל כך אוהבים את עם ישראל, למה אנחנו לא מחזירים אותו בתשובה? בסדר, אפשר לנתח למה, אבל חשבתי שאנחנו אוהבים את עם ישראל.
אנחנו עושים את זה בדרכים שלנו.
אין בעיה, איך? איפה, תכלס, איפה חוזרים בתשובה? איפה חוזרים בתשובה? איפה בתי המדרש של החוזרים בתשובה בציונות הדתית?
חשוב, אבל יש תל אביב שהציונות הדתית
עושים. מה יש?
יש הרבה גם שהציונות
הדתית. לא אמרתי, רגע, לא אמרתי. ברור, לא אמרתי, רק המחשבה שאנחנו כאלה מושלמים, ואנחנו תורמים לעם ישראל, והחרדים לא תומכים לעם ישראל, זה מה שאני אומר. לא אמרתי שהם תורמים יותר מזה.
אני חושב שעם ישראל הם מצוינים, אבל אני חושב שאלת ישראל, כאילו הם מה לע
נכון, כי הם לא רואים בזה האידיאל מבחינתם. אם אתה לא רואה ערך במדינת ישראל, אז באמת אין עניין.
אבל איך זה הגיע לי? איך זה הגיע לי?
במדינת ישראל? הם רואים? ארץ ישראל היא ארץ הקודש, אז הם גרים בארץ הקודש. מה הבעיה? מה הקשר? מה זה משנה איפה אתה גר בארץ הקודש? מה זה משנה? לא קשור, כי זה עניין לאומי, הם לא שייכים למימד הלאומי, נכון? אבל אני קצת מתפלא על השאלות, חברים, כי אנחנו למדנו את זה בימי שני, בתודעה לאומית. סליחה שלמה אני אומר, למדנו שלושה כוחות במחנה, נכון? למדנו את זה או לא, לא? הקודש האומה והאנושיות. אנחנו, הנטייה הכי דומיננטית אצלנו זה הלאומיות, ולכן אנחנו מתמסרים לעניינים האלו. והחרדים שייכים למהלך אחר בעם ישראל. אז למה זה מפתיע? הם פשוט שונים מאיתנו.
אנחנו מתלוננים עליהם שפתאום הם לוקחים את עם ישראל וגם לא את ארץ ישראל. אנחנו לא יודעים את הלבות שלקחנו עליהם את הדגלים. אין לנו מה להשאים אותם שהם לא לקחו עליהם את זה כביכול כהדברים.
כן, וחוץ מזה יש לי עוד שאלה. מה עם הטענות שהחרדים באים אלינו? איך אנחנו מתמודדים עם זה? למשל, למה אנחנו לא שומרים תורה מצוות כמו שצריך כציבור? למה יש אצלנו בנים בנות ביחד? לזה אין תשובה, לך גם לזה אין תשובה. אני יכול להתווכח עם רוח חרדי אידיאולוגית על כל השאלות. הוא שואל אותי למה אצלכם בנים בנות ביחד, אין תשובה לזה. אין שום הצדקה לדבר הזה.
זה המשרדים שהם לא. זה המשרדים
שבבניקים, אז מה? אבל שבבניקים זה לא המיינסטרים.
אבל אני חושבת שגם הדתיים זה
כאלה. אני לא מדבר על זה, לא כדורק סתם, אבל בוא נגיד, יש הרבה מאוד מה להשתמר ולהשתפר בשמירת תורה המצוות. לא רק בנים בנות, וגם באופן כללי, זה רמת הצניעות שיש בחברה שלנו, שהיא מינוס מינוס, אבל מה זה קשור? מה? בציבור חרדי. טוב, בוא נגיד ככה, שאלות טובות, אבל אני מעדיף כרגע לא להיכנס לזה, כי זה לא הנושא שלנו, לא יודע איך הגענו לזה, אבל אני לא קצת בקצרה, אני חוזר לענייננו. מה, משהו קורה פה? כן, יש רחשות בקהל. אני חוזר עכשיו לענייננו, חברים. אנחנו חוזרים עכשיו לפרק 50. יש? אז אני כן חוזר למה שאמרתי, סליחה, פשוט אני לא יכול את כל השיעור לעשות את זה. אני חוזר למה שאמרנו, שאומר הרמב"ם, אחרי שהאדם הגיע למצב מאוזן, אז עכשיו, בסדר? עכשיו, נו, עכשיו, דרך אגב, אפרופו, זה קשור קצת גם ליחס למדינה, כלומר, המדינה היא גם כלי, היא כלי להופעת שם השם בתוכה, אוקיי? אז לכן צריך לראות, אדרבה, מי שאוהב את המדינה, צריך לשאול את עצמו איך אני כמה שיותר מעצים את התורה בתוך המדינה. ולא חס וחלילה מחליש אותה וכדומה. כן? אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להעביד, מה?
המצב המיוזן זה שאדם יצטרך לעבוד, כאילו,
תראי, שלמות הדעת זה מילה קצת, זה הכוונה, באופן כללי, עבודת המידות מאפשרת לנו להיות יותר צדיקים. כלומר, זה עדיין לא התכלית, זה סוג של אמצעי. מטרת העל להיות צדיק. איך אתה נהיה צדיק? אתה צריך גם תורה ומצוות, אבל גם עבודת המידות. זה שני צדדים של אותה מטבע.
יש לנו סתם בתורה
אנשים פשוטים להגיע למדבר? ברור. מה זאת אומרת? א', למה את אומרת אנשים פשוטים? אף אחד פה לא פשוט, ברוך השם. אבל גם אם נניח, דווקא פשוט זה מעלה, פשוט זה מידת הפשיטות, אמר לא אומר זה ענבה. נכון, דווקא טוב להיות פשוטים. אבל מה זאת אומרת? ברור, התורה ניתנה לכל אחד מעם ישראל. ברור. זה גם לא בשמיים, דרך אגב. לא כזה בשמיים. להיות יהודי שומר תורה ומצוות בעל מידות טובות, זה לא בשמיים. אנחנו לא צריכים להיות רב אריה לוין. בסדר, יש גם מדרגות על. אבל רמה ממש יפה וטובה, ממש לא בשמיים. אני גם לא חושב שמישהו פה כל כך רחוקה מזה. זה לא, אנחנו בעניינים כבר, כן? אנחנו לא נמצאים בנקודת האפס ועכשיו לומדים על זה. אנחנו כבר עמוק בפנים. כן? אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי שהקדמנו בפרק אשר לפני זה, ולשים נגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם יתפאר ויתרומם, כפי יכולת האדם, רוצה לומר ידיעתו. מה זה השגת השם? ישים פי... מה? לא, זה גם חשוב, אבל זה לא מה שמתכוון פה. פה תראי מה זה השגת השם לפי הרמב״ם פה. ישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו, מביאים לזאת התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו בשום פנים דבר מפועל העבל. רצוני לומר, פועל שלא יביא לזאת התכלית. כלומר, השגת השם, לחיות הדבקות האלוקית, זה אומר, עכשיו תקשיבו מה אני אומר. מה שאוכל להגיד עכשיו, זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. בסדר, למרות שהרמב״ם כותב אותה פה, אנחנו צריכים להשתדל להיות כמה שיותר כאלה, אבל להיות כאלה ב-100% זה מאוד דרגה עליונה. למה אני אומר את זה? כי זה חצי מאוד מייאש. הפרק הזה, אם לומדים אותו כפשוטו, אתה, מה שנקרא, סוגר את הספר, יורד מהארץ. אוקיי? הולך ומתנצר או משהו. אוקיי? אין סיכוי, אין סיכוי. אומר הרמב״ם, בעצם מה האידיאל של האדם? להידבק בקדוש ברוך הוא. מה זה אומר להידבק בקדוש ברוך הוא? שבכל פעולה שאדם עושה, כל דיבור שהוא מוציא מהפה, זה כמו נגיד מצווה, אוקיי? יש איזשהו אידיאל שאותו הוא מבטא, בכל דיבור, בכל מעשה, בכל תנועה, בכל מקום שהוא הולך, כל דבר, דבר שהוא עושה, הוא עושה כי זה מבטא איזשהו אידיאל. אז זה כמובן מאוד קשה, לעבור כמובן זה שאיפה, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות עד כדי, אני לפחות לא מצליח להיות ככה כל הזמן, אבל שוב פעם, זה נותן לנו קריאת כיוון להבין מה זה להידבק בהשם, כי להידבק בהשם, מה זה הרעש הזה? להידבק בהשם, לפעמים זה נתפס איזה רגש דתי כזה, אוקיי? רגש דתי זה דבר שהוא, הוא קורא לנו פעם ב, למה פעם ב? הוא דורש איזה מצב נפשי מאוד מסוים, איזה אווירה מאוד מסוימת, וגם הרגש מצד עצמו הוא לא נשאר הרבה זמן. אבל להיות דבק בקדוש ברוך הוא זה לא רגש הדבקות, זה פשוט לחיות חיים אלוקיים, פשוט מאוד. כל פעולה למשל, כל מצווה שאדם עושה, באותו רגע הוא דבק בקדוש ברוך הוא. כל שיעור תורה, כל לימוד תורה שאדם לומד, באותו רגע הוא דבק בקדוש ברוך הוא. כל הנהגת... רגע, מצוות אמרתי קודם כל ומעשים טובים, האדם השלם כל מה שהוא עושה זה תורה מצוות מעשים טובים באמת באופן עקרוני זה אפשרי, אוקיי? איפה זה כתוב מה שאמרתי? בסוף מסילת ישרים, נכון? יש את מדרגת הקדוש, הקדוש הוא אדם כזה שאפילו האור שהוא אוכל זה מצווה, עד כדי כך אפילו הפעולות הגשמיות שלו הן מכוונות לבטא איזשהו אידיאל אלוקי, וזה בעצם מצווה, אוקיי?
אני כאילו המטרה.
כן, כל פעולה שהוא עושה היא כבר תכלית בפני עצמה. טוב, זה מדרגה מאוד עליונה, לא בלב שלנו. מה כן אנחנו יכולים לעשות אותו מהרמב״ם? אנחנו יכולים לעשות שתי דברים. כל הפעולות שהן הרדקור מצוות או מעשים טובים, גמינות חסדים וכדומה, אז זה פשוט, נכון? הנה, כרגע אני עושה פעולה נגיד שהיא מבטאת משהו חשוב ואידיאלי. ושאר הדברים, אני יכול להפוך אותם לאמצעי לדבר אידיאלי. למשל, אדם ילך לישון, אדם נגיד אוכל, אז אדם קדוש, שהוא אוכל, עכשיו כבר הוא לא יודע דברי בירורים, מעלה דיצוצות, אני לא יודע אפילו מה הם עושים שם. אבל זה עכשיו תכלית. אדם רגיל כמון, הוא לא אוכל, לא יודע, אבל הוא אוכל כי הוא רעב, הוא רוצה להיות שבע. אומר הרמב"ם, בסדר, אבל אתה יכול לכוון, למשל, שאם תהיה רעב, אם תהיה שבע, אז תהיה חזק, תהיה חזק, עכשיו תוכל לעשות דברים טובים. אדם נגיד אומר, טוב, מה אדם עושה כאן בבוקר, נגיד, הולך לעבודה. נו, מה עבודה? הולך להתפרנס. נו, בסדר, להתפרנס זה לא אידיאל, נכון? אז איך אני קושר את העבודה לאידיאל? שאל את עצמך, רגע, למה אתה רוצה להתפרנס? מה אתה עושה עם הכסף? אתה מגדל את המפרנס משפחה נניח, נכון? מחזיק משפחה, מחזיק בית של תורה. הנה, מעולה. אז בעצם בזכות העבודה, ועכשיו אתה מרגיש, גם אם העבודה נגיד זה משהו טכני, אוקיי? אבל אתה מרוויח כסף, ועכשיו עם הכסף הזה אתה יכול לשלוח את הילדים לחינוך טוב, אתה קונה בית בארץ ישראל, אתה קונה, לא יודע מה, אתה מקיים מצוות כאלה ואחרות, צדקה וכדומה, בקיצור, מבינות? כמו אומר רמב״ם, להיכנס לאיזשהו מוד שאני מחפש בכל דבר תכלית, אם לא תכלית מיידית, לפחות תכלית עקיפה. כן.
יש לי שאלה.
יש כאלה שהגיעו למדרגה הזאת, ושמעתי פעם, לא זוכרת מי אמר, שמדרגה יותר גבוהה, זה עצם הדברים, זה לא אמצעי, זה האידיאל.
זה מדרגת הקדושה.
לא, כאילו נגיד אדם אוכל ויכול, אני אוכל כדי שאני אחזק, שאני אמא תורה, או אני אוכל כי אני אוכל, זה עבודת השם עכשיו.
אבל זה לא עבודת השם. למה זה עבודת השם אם אני אוכל?
כי אני צריך כאילו להתענג על השם.
אבל אני לא מתענג על הסנדוויץ', לא על השם.
לא, אבל הקטע שכאילו...
רגע, שנייה.
מה?
אני מתענג על הסנדוויץ', לא על השם. אני לפחות.
השם רוצה שעכשיו אני אוכל, אז אני מרגיש שזה עבודת השם.
אבל מה זאת אומרת השם רוצה? אני עכשיו רעב, מגיע זמן צהריים, אוכל צהריים. איפה השם נכנס בתמונה?
השם רוצה שאני אוכל. כי זה עכשיו עבודת השם.
זה לא עבודת השם. אני אגיד לך משהו. זה לא אמיתי, זה דמיונות, כן.
הרב, זה קורה. אין דבר כזה דברים
בסיסיים
שהם לא
נמצאים? לא. אני אומר עוד פעם. המקובלים כשהם אוכלים, אז זה עבודת השם. אבל לא, הם לא אוכלים כי הם אוכלים, אלא הם ממש בפעולת האכילה מכניסים כוונות ומעלים ניצוצות. ושוב, אני רק יודע להגיד את המילים, אין לי מושג מה זה אומר, אבל יש דבר כזה. אוקיי? אבל זה רק המקובלים,
זה לא דבר כאילו
ממש לא. וגם בזה, זה לא מה שאמרת אני אוכל כי אני אוכל, הכוונה, הם עובדים קשה. שוב, לא בהכרח כל פעם שהם אוכלים, אבל הם יודעים לעשות את העבודה הזאת. זה עבודה קשה, זה להיות מרוכז, זה להיות במקום מאוד, כן? אבל לאכול בשביל לאכול, זה משהו שהוא לא עבודת השם. אוקיי? אני אגיד לך מה כן יכול להיות, שזה גם דבר טוב שזה. לפעמים אדם יכול לקחת את החוויות הפשוטות של החיים למקום של הודעה לקדוש ברוך הוא. אבל גם אז, זה לא, נגיד, וואלה, איזה כיף שהשם נתן לי ככה, השפע שלו. איזה כיף. אני לפעמים חושב למשל, באמת אנחנו חיים בתקופה שבאמת עושר גדול. אוקיי? אפילו ל, לא יודע מה, לקיסר ויליאם השלישי, לא יודע מה, לפני 200 שנה, איכות העשיר, את האדם הכי עשיר מלפני 100 שנה, איכות החיים הגשמית שלו הייתה פחות מאיכות הגשמית שלנו. אוקיי? כאילו גם היום אנשים לכאורה שחיים בסטנדרט פשוט, חיים בשפע גשמי מאוד גדול. האוכל והתנאים והדרכים והמזגן ולא יודע מה, והרחבים, אתה חושב, הם צריכים לנסוע בקרקרה בסדר, 4 שעות כמו מטלטלים אותך לא תחם, לא התפרקו בדרך עם הדברים האלה, לרכב על סוסים. תחשבו שהרב קוק עשה את מסע המושבות, נסע כולה מפה עד מטולה וחזור חודש עליהם. סיפר פעם מישהו שהיום הוא בן 65, שבתור ילד המשפחה נסע לאמריקה חודש באונייה. כולה באדם ב-65 היום. לא לפני 800 שנה. חודש באונייה. הם נסו לביקור משפחתי, לא זוכר מה זה היה. אתה אומר, חודש באונייה, בוא נה, אתה משתגע, מה עושים חודש שלם באונייה? אוקיי? כל דבר. אז אפשר לקחת את החוויות הפשוטות, במובן יש להודות לקדוש ברוך הוא. להודות שהוא נתן לי, או באופן כללי, שיש לנו היום ברכה בארץ ישראל, ויש לנו הרבה שפע ובריאות, ודברים טובים וכדומה. אבל שוב, זה לא הופך את זה לעבודת השם, אלא זה כבר כמו הברכה, זה מה שתראית מקודם. הברכה היא לא הופכת את האוכל לעבודת השם, אבל היא עדיין רותמת את החוויה הזאת למקום טוב, של הודעה לקדוש ברוך הוא, והכרת הטוב וכדומה.
אבל
אם
נגיד...
אבל הם מקובלים
היום
גם
בסופו של דבר
אנשים
כמובן,
אז
שהגיעו
כאילו לדרגה גבוהה.
נו.
אז זה אומר שזה כן דרגה יותר גבוהה.
המקובלים? ברור שהיא? מה זאת אומרת? ברור שהיא דרגה מאוד גבוהה. האם אפשר להגיע למדרגת הקדושה? בוא נגיד, סטטיסטית מגיעים לזה כמה עשרות בודדות בדור. אולי? לשאוף כן, אבל שאיפה, כי אנחנו תמיד צריכים לשאוף להיות כמה שיותר. אבל לא בהכרח שאיפה שמחר אני אקבל. רוב, בוא נגיד ככה, אנשים הרגילים, רוב עם ישראל, כמו שהמסילת ישרים כותב. מה שנקרא, עד פרק י' ב' מסילת ישרים. באופן פשוט, להיות יהודי, שומר תורה ומצוות, ברך, אוכל, נהנה מהאוכל, הכל בסדר, לראות שאוכלים כשר, כמו שצריך, ואחים לפני ואחים אחרי. איך אומרים, אם נהיה במדרגה הזאת, וככה מקפידים על כל המצוות, לא עוברים עבירות, זה כבר מדרגה מאוד גבוהה, שעם כל המשרד כזה, כבר אנחנו מסודרים, תדעו. יש אנשים באמת עם... האמת שאני חושב שאני לא בטוח שהם כמונו לגמרי. אנשים שנולדים עם כישרון רוחני מאוד מאוד גדול, עם נשמה מאוד מאוד גדולה, ולרוב זה האנשים שמגיעים למקום הזה. אבל בסדר, אני לא בתחרות עם אף אחד, אני לא בתחרות עם משה רבינו, ולא בתחרות עם הרב קוק, ולא בתחרות עם הרב מודכניהו. אני בתחרות עם עצמי. אני צריך לוודא שאני שנה הבאה יהיה קצת יותר טוב ממה שאני השנה. זה התחרות שלי בחיים, ואם אני מצליח, מה שנקרא, הגעתי, עשיתי מה שצריך. ואז מה קורה אחרי זה? לוודא ששנה אחר כך אני קצת יותר טוב ממה שהייתי שנה קודם. זה המסלול שלנו.
אבל זה כמו בשבת, כאילו בשבת כן אנחנו אוכלים.
יפה מאוד. כי זה בגלל השבת, לא בגללנו. הערת השבת, הערת מה שאת אומרת, הערת השבת היא גורמת לנו שגם האוכל הוא מצווה. כי תחשבו, סעודת שבת היא מצווה. כן? אבל זה לא בגללי. זה בגלל השבת. כי הראיה שברגע שהשבת עוזבת, אז את מבינה? אז זה כאילו זה לא... זה כמו נניח שיום אחד, לא יודע מה, תחשבי שיש לך איזה דוד שהוא שר בממשלה. יום אחד הוא מחליט... אבל יש לך דוד שהוא שר בממשלה? כן, טוב, ואז הוא מחליט... מה? כן. אז נגיד יום אחד הוא מחליט לקחת אותך פרמפ, אוקיי? ואז את נכנסת לרכב, לשערה, ומאבטחים, נכון? ואז את מרגישה ככה חשובה והכל. אבל זה בגללו, זה לא בגלליך, נכון? אבל ברגע שתעזבי אותו, המאבטחים ימשיכו איתו, לא איתך. וכשאת לידו, מה? כן, כשאת לידו, אז את כאילו את חלק מהחגיגה. אז מנה, זה שבת. שבת באה, מרימה אותנו למקום קדוש, וכשהיא הולכת, אז ואי, עבדה נפש, זה נפש יתרה בשבת, נכון? לכן אנחנו במוצאי שבת, לכן כל שבת יש מוצאי שבת, נכון? זה העניין. אז אני אגיד רק צריך לסיים, אז רק בכמה מינים בעל פה את מה שהרמב״ם אחרי זה נקרא את זה פעם הבאה. אומר הרמב״ם, לכן באופן עקרוני אדם צריך לוודא שכל הפעולות, זה נקרא להשיג את השם. עכשיו זה חשוב, כי מי שיחשוב שלהשיג את השם או דבקות בהשם זה רק הרגע שמרגישים במוצאי יום כיפור, אז רוב השנה הוא לא ירגיש קשור לקדוש ברוך הוא. יום השנה, דעזו, הולך, בא וזה, איפה הרגע, לא יודע, היה באיזה שבת, באיזה תפילה מיוחדת או משהו כזה. כאילו, אוקיי, אבל, זה דבר נפלא הרגשות האלה, כן? אבל לא רק שם אנחנו דבוקים בקדוש, דבקות בקדוש ברוך הוא, זה בכל רגע נתון שאדם פועל מתוך רצון לעשות את רצון השם. ברגע שאני עושה משהו, כי זה רצון השם, באותו רגע אני דבק בקדוש ברוך הוא. וזה לא קשור למה אני מרגיש באותו רגע. יכול להיות שאני לא מרגיש את זה באותו רגע, אבל זה, אני שמה.
הרב, לבטל את רצון לפני רצון,
אני רוצה להגיד, כל מה שהתורה מלמדת אותנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? קדושים תהיו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש כמה מקומות בתורה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מעבר לפרטי המצוות, מבט מלמעלה, נגיד עכשיו פרשות תרומה תצווה, הרבה פרטים על המשקל, לעשות שולחן, ארון, מנורה, יריות, קרשים, קרסים, אדנים, הלאה, תמתה שהולך לאיבוד שם, נכון? אבל בסוף יש אמירה כללית, ועשו לי משקל ושכנתי בתוכם. יש פה אומרה כללית, זה הנושא. הנושא זה השראת שכינה בעם ישראל, וזה הדרך, איך הם מגיעים לזה. יפה מאוד.